אשר ארתקה. אז כבר המקשים הראשונים, הרמב"ן ועוד, אין שום הקדמה. זה נופל כדבר פתאומי, דבר בלי שום, אין שום גילוי מקודם מדוע השם אמר את זה לאברהם. עולם מלא בני אדם, והשם אמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מדוע? מה עשה אברהם שהוא זכה בזה? דבר בלי שום הקדמה, בלי שום, לא כתוב קודם שום דבר. כבר ידוע מה שכתוב במהר"ל. המהר"ל אומר על זה, הוא חוזר על זה כמה פעמים, וזה יסוד גדול בדבריו. זה ללמד אותנו שאברהם שונה מנוח. נוח נבחר בגלל שהוא היה איש צדיק, תמים היה בדורותיו. זאת הייתה הסיבה שבורא העולם בחר בו והציל אותו מהמבול. הבחירה של אברהם היא לא תלויה בשום דבר. אין שום דבר מסוים שהבחירה תלויה בו. כלומר, אברהם נבחר כך שכל מה שהוא יעשה את הבחירה הזאת. אילו הייתה כתובה איזושהי סיבה, אז הסיבה הזאת, אם היא הייתה בתהילה, אז הייתה הבחירה מתבטלת. אברהם נבחר בלי שום סיבה. ממילא אין שום אפשרות לבטל את הבחירה הזאת. בחירה שנבחרה, כך אומר המהר"ל, בחירה שנבחרה בלי שום סיבה. בחירה, בחירה. רצון, כשאדם רוצה משהו, אז אם הרצון מכוון כלפי דבר מסוים, אז אין מקום לשאול למה. רצון לא מחפש סיבות. רצון הוא רוצה בדבר הזה, למה? כי הוא רוצה. אם אני אומר למה, אז פירוש הדבר שאותו אדם רוצה את הסיבה. ואת הדבר הזה הוא רוצה בדרגה שנייה. זאת אומרת, הוא רוצה כדי להגיע לרצון. אבל אם אדם רוצה משהו, אז הרצון לא מחפש טעמים, הוא לא מחפש סיבות. רצון רוצה. וכשאדם רוצה משהו, אז הדבר הזה הוא הדבר שאותו הוא רוצה. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם. אז הבחרת באברהם, זה היה לפני הוצאתו מאור כשדים. כאן, כביכול בורא העולם, אמר לאברהם, לך לך, תצא. אבל הדבר הזה קדמה לו בחירה. בורא העולם בחר באברהם. הסיבה שהוא בחר, אין מקום לשאול. אין סיבות. בחר בו כי הוא רצה בו. הרצון הזה, זה הרצון שתמיד, בכל מצב, בכל מקרה, בכל צורה, איך שאנחנו לא נראה, כך או כך, ההלכה, קיימה להם כרב מאיר, כמו שכתוב בגמרא בקידושין, קיימה להם כרב מאיר, בין כך ובין כך קרויים בנים. רב יהודה חולק, רב יהודה אומר שכשהם עושים רצונו, כשאנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו קרויים בנים. כשאין אנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו קרויים עבדים. המאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בנים. והוא מביא פסוקים, והפסוקים האלה מדברים בעובדי עבודה זרה. מדובר כאן בכאלה שעזבו הכל. עובדי עבודה זרה. אפילו אחי, בין כך ובין כך קרויים בנים. שורש הדבר הוא, אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם. והבחירה הזאת היא בחירה, בחירה. בלי משום, בלי סיבה, לא בגלל ולא משום ולא בסיבת, בחרת באברהם. בחירה. כביכול בורא העולם רוצה בנו, אהבת אותנו, אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו. אילו הייתה כתובה איזושהי סיבה הייתה כתובה בתורה, אז הסיבה הזאת הייתה תמיד מהווה תנאי. תנאי, הבחירה תלויה בזה. בתורה שבכתב לא נתפרש שום דבר על ענייניו של אברהם מלכתחילה. המעשים הטובים שהוא עשה אחר כך, הטרחה היתרה שלו בהכנסת אורחים, נטיית האשל, גם זה לא להדיע מפורש בתורה שבכתב, אבל והעמידה שלו בניסיונות, והאמין בשם, יחשבה לו צדקה, עמד בכל הניסיונות, הניסיון של העקידה והמסירות הנפש להכנסת אורחים, אלו הדברים שנתפרשו. אבל הדברים האלה הם נאמרו אחר כך. זה דברים שנתגלו הרבה זמן אחרי שאברהם אבינו נבחר. יש דבר אחד שהוא כן מפורש בתורה, והוא קרוב יותר לעניין השורשי של אברהם אבינו. זאת אומרת, קרוב יותר לפרישה שלו מטרח. אברהם אבינו נבחר, והוא נבחר כך, וזאת הייתה הבחירה. הוא נבחר כך שהוא מהווה התחלה חדשה. הוא לא המשך, הוא התחלה חדשה. אברהם אבינו, הוא אב. אלה תולדות השמיים והארץ, והיא ברעם, אומרים חז"ל, באברהם, והיא ברעם באברהם. דהיינו, אברהם אבינו היה זה ש... אליו כביכול בורא העולם התכוון בבריאת העולם. הוא היה הסיבה לבריאת העולם. בזה, זה, כביכול, בורא העולם ברא את העולם בהיברעם. את זה הוא רצה. זאת הייתה הדמות, זאת הייתה צורת האדם שבורא העולם רצה. לכן הוא נהיה הראשית, הוא נהיה הראש וראשון לכל העולם כולו. אב. אב המון גויים. אב לכולם. אב לכל צורת אדם בבריאה. זה כבר מבואר בדברי הראשונים, גם בזה מעריך המערב. התורה מסיימת, וימות תרח בחרן, והוא חי עוד עשרות שנים אחרי זה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, ותרח עוד היה הרבה זמן חי. אבל התורה מתכוונת ללמד אותנו שתרח, זאת אומרת, איתו גמרנו. כעת התחלה חדשה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, ומכאן הכל מתחיל. כאן זאת ההתחלה הראשונה. אברהם אבינו הוא לא המשך של שום דבר, הוא התחלה של הכל. אבל יש בתורה שבכתב דבר אחד שהוא הדגשה על השינוי, על ההבדל, על ההפרש שבין אברהם לטרח. על טרח כתוב ויקח טרח, זה שני פסוקים לפני לך לך. ויקח טרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. זה כתוב על טרח. מיד אחרי לך לך כתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. זה ההבדל היחידי. ההבדל היחידי שנתפרש בתורה בין אברהם לטרח זה שטרח יוצא כדי להגיע למטרה מסוימת, אבל הוא נעצר באמצע, הוא נעצר בדרך. כיוון שהתורה מדגישה את הדבר הזה, כן, יש כאן שני יציאות, וההגעה של טרח זה ויבואו עד חרן וישבו שם, הוא נעצר באמצע, עד חרן, עד שם הוא הגיע. הוא יצא ללכת ארצה כנען. טרח גם הוא יצא ללכת ארצה כנען. זה דבר מוזר מאוד. יש באמת דבר מוזר מאוד. האבות כולם הם אבות, זה מתחיל מאברהם. האימהות כולם בנות הרן, כל האימהות בנות הרן, גם שרה, גם רבקה נכדה שלו, גם רחל ולאה נכדות שלו, וגם אפילו רות המואביה שנקראת אימה של מלכות, גם היא נכדה שלו. למעשה כל הבניין של צורת אדם בעולם, אז כולו מתחיל מטרח. אברהם הוא אב וזרעו הם האבות. הרן הוא האב של כל האימהות. כל האימהות כולם, בלי יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל. כל האימהות מזרע הרן, כל האבות מזרעו של אברהם. וכולם מזרעו של טרח. מה עניינו של טרח? מי זה טרח? מי זה טרח שהוא יהיה ראש וראשון? הסיבה הכל ממנו, מי הוא? מה עניינו? מה הוא? מה שאנחנו יודעים עליו זה שהוא היה עובד עבודה זרה. היו המון עובדי עבודה זרה. מה עניינו של טרח? כשהתורה מספרת שטרח גם יצא ללכת ארצה כנען, מעצמו. הוא יצא ללכת ארצה כנען. זאת אומרת, הוא התכוון להגיע לאותו מקום שבסופו של דבר אברהם אבינו הגיע. אבל הוא לא הגיע. הוא לא הגיע, הוא נעצר בדרך. אבל היציאה שלו הייתה, התורה מעידה, היציאה שלו הייתה ללכת ארצה כנען. הוא יצא בכוונה טובה ללכת ארצה כנען. רק הוא מצא את אותה ארץ כנען, הוא מצא אותה בחרה. הוא נעצר. הוא לא הגיע עד הסוף. שוב, להבין, להיות שורש לכל הדברים, צריך את הכוונה הטובה, את הכוונה, את היציאה. אבל להיות שייך, זאת אומרת שהדברים יקראו על שמו, אז לשם כך צריך להגיע. אבל לצאת, לצאת, הוא יצא, הוא יצא. ויצאו כתוב בפסוק, ויצאו ללכת ארצה כנען. הוא לקח את כולם והתכוון באמת, כן, באמת התכוון, ללכת ארץ כנען. וכשהתורה מספרת שהוא התכוון ללכת ארץ כנען, התורה לא, הרי התורה מתכוונת שהוא התכוון, הכוונה שלו הייתה להגיע לאותו מקום שבסופו של דבר אברהם אבינו הגיע לשם. אגב, העובדה שהאימהות כולם, האימהות כולם, עד אחת, כולם מזרעו של הרן, אז גם היא מלמדת. רש"י מביא, מה שכתוב בחז"ל, שהרן, הוא לא החליט. הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא יציל את אברהם, אז אני איתו. ואם לא, אז אני לא איתו. אחרי שאברהם ניצל מכבשן האש, אז גם הרן הסכים להיכנס לכבשן האש. אז ההשקפה השטחית תופסת שהרן התכוון, פשוט, אם יוצאים מכבשן האש, אז גם אני אכנס לשם. זאת אומרת, הוא התכוון לא להיכנס לכבשן האש, אלא הוא התכוון לטייל. הוא התכוון לעשות, לחזור על מה שעשה אברהם. זאת טעות. זאת טעות, כאן מדובר על אדם גדול. זאת טעות גמורה. הוא התכוון למסור נפש. אם השם יציל אותו, יציל אותו. הוא ידע שההצלה לא מובטחת לו. הוא ידע שאש שורפת. הוא ידע שאש שורפת. הוא ידע שאחד מכל העולם כולו ניצל מכבשן האש. אבל הוא התכוון שאם אברהם ניצל מכבשן האש, סימן שזאת האמת. באופן שהאמונה שלו לא הייתה מעצמו, אלא נקלט במישהו אחר. כך נראה המקור של האימהות, לא של האבות. האבות הם הראשונים, האימהות מצרפות את עצמם לאבות. הרן היה ראש המצטרפים לאבות. זה לא חלילה, כן. וכולם רגילים, כנראה שככה מלמד, ככה מלמדים בכיתה א', אז כולם רגילים לחשוב שהרן פשוט, הוא לא התכוון לשום דבר. הוא התכוון שיש כאן איזה, יש כאן משהו, כאן יוצאים מכבשן האש, כאן האש לא שורפת. זאת שטות גמורה, שטות גמורה. האש שורפת, הוא ידע את זה היטב, האש שורפת והיא שורפת מאוד. אבל הוא באמת מסר את הנפש, הוא התכוון למסור את הנפש, אבל זה לא היה ממנו. זה היה, הוא צירף את עצמו לאברהם. זה די כדי שמזרעו תצאנה האימהות. כך נראות האימהות. האימהות מצטרפות אל האבות. כל פנים, שניהם בני תרח, ויצא כך שתרח היה הראש וראשון. מתרח יצא הכל, הכל יצא מתרח. אז פירוש הדבר, מה שהתורה כותבת על תרח, מה שהתורה מגלה עליו, זה שהוא באמת יצא כדי ללכת ארץ כנען, אבל הוא לא הגיע, הוא נעצר בדרך, הוא הפסיק, הוא לא הגיע, הוא לא הלך עד הסוף. אבל היציאה שלו הייתה יציאה אמיתית, יציאה שלימה, יציאה כדי ללכת ארץ כנען. כאן נמצאת נקודת ההבדל בין תרח לאברהם אבין. זאת נקודת ההבדל שהיא מפורשת בתורה להבדיל. כאן התורה מבדילה בין אברהם ותרח. זה לא לספר את שבחו של אברהם. זה הרי מפורש בפסוק. הפסוק הרי, זה נכתב בדיוק כמו המעשה של תרח. רק שם זה לא יצא לפועל, זה לא הגיע עד הסוף. ואצל אברהם אבינו זה כן הגיע עד הסוף. זה כל ההבדל בפרישה של אברהם מתרח. אז התורה מגלה התורה מגלה שבזה, כאן נקודת ההבדל שבין אברהם ותרח. נקודת העומק, ההבדל הפנימי שבין אברהם ותרח. במה אברהם נבדל מתרח? במה הוא נפרד ממנו? במה הוא לא ימשיך את דרכו של תרח? אברהם אבינו פרש מאביו שהיה עובד עבודה זרה, ואברהם אבינו ניתץ, שיבר את הפסילים שבבית אביו. זה מה שחזר מגלים לנו, כן, מעניינו של אברהם, שהוא תרח היה עובד עבודה זרה, ואברהם אבינו, כן, הוא היה זה ששיבר את זה, ניתץ את זה. היה ראש מבארי, הוא היה הראש וראשון למי שביאר, למבארי עבודה זרה מן העולם. אם מבינים נכון, כתוב כך, הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, אז הרמב״ם פותח, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו היה מן הטועים, וזו הייתה טעותם. אמרו, הועיל והקל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד. והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון הקל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להם קורבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודה זרה. כך היה עיקר עבודה זרה. מי שמבין, אז כל עובדי עבודה זרה בשורשם יצאו ללכת ארץ כנען, הם יצאו לקיים את רצון הבורא ונעצרו בכוכבים. רצו להגיע, הם רצו להגיע כביכול לרצונו של הבורא. רצו לקיים את רצונו, רצו להגיע עד אליו, אבל הם נעצרו בדרך. הם הגיעו עד חרם וישבו שם. דהיינו, שורש הטעות של עובדי העבודה הזרה, זה בזה שהם באמת חיפשו לקיים את רצונו של הבורא. באמת ביקשו לקיים את רצונו. לזה הם הלכו, הם יצאו כדי להגיע לרצונו של הבורא התברך. אבל הם הגיעו עד משהו שבדעתם כאן מתקיים רצונו, ושם הם נעצרו. בראשונים כתוב מהי באמת נקודת הטעות, איפה נמצאת נקודת הטעות באמת, מדוע הם לא צודקים. הרי זהו כבודו של מלך לכבד את כל מי שהוא רוצה מכבודו, מכל מי שהוא רוצה בעיקרו. אז רצונו של המלך הוא כך, אז איפה היא נקודת הטעות? איפה נקודת הטעות? באמת שזה כתוב בספורם. בורא העולם, הקדוש ברוך הוא, בעשרת הדיברות, בדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמת. רצונו של המלך שיכבדו את מי שהוא חפץ בעיקרו, את מי שנתמנה על ידו. אבל כל זה בזמן שבאים למקום שנמצא בסמכותו של אותו אחד. אבל בבית המלך, לפני המלך, כל מי שיכבד מישהו אחר, אז הוא פוגע בכבודו של המלך. זה פירוש, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. על פניי, תמיד, בכל מקום. זה על פניי, ועל פניי אין מקום לכבד מישהו אחר. זאת התוספת, כך כתוב בספורמה, כך כתוב בעוד כמה. התוספת שלא יהיה לך אלוהים אחרים, זאת ההזהרה הראשונה לעבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, על פניי. כאן נמצאת התשובה לעובדי עבודה זרה. התשובה לעובדי עבודה זרה, איפה נמצאת הפרחה, איפה נמצאת הסתירה כנגד טענתם של עובדי עבודה זרה? זה כתוב במה שבורא העולם אומר על פניי. על פניי אין מקום לכבד מישהו אחר. באופן, עובדי עבודה זרה רצו להגיע לקיום רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא הגיעו עד פניו. הם הגיעו עד מה שנקרא, כן, המושג של כבוד. אבל מה שנקרא פניו, לשם הם לא הגיעו. הם נעצרו לפני זה. הם נעצרו במערכת, כן, אבל זה לפני, זה באמצע הדרך. באמצע הדרך. להגיע צריך להגיע אל פניו. לעמוד לפני המלך. זה נקרא לצאת כדי להגיע ולהיעצר באמצע. כאן מקומו של תרח. כאן מקומו של תרח, ותרח היה עובד עבודה זרה, כן? כמו, וזהו שורש עבודה זרה, כמו שכתוב ברם. זה היה עיקר עניין עבודה זרה. וזה היה עיקר עבודה זרה. וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה. הכל יודעים שאתה הוא הכל לבדיך, אבל טעותיו וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. כך עושים את רצונו. זה נקרא להגיע, אבל להגיע עד אמצע הדרך. האבות, עצם שמם, זה פסוק מפורש. בפרשת ויתחנן כתוב בתחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. מה זה בפניו? אומר על זה רש"י, בפניו יש כמה פירושים, אבל הפירוש הזה ויוציאך בפניו בפני אבותיו, כמו שנאמר נגד אבותם עשה פלא. ואל תתמל שיזכירם בלשון יחיד, שהרי כתבם בלשון יחיד, ויבחר בזרעו אחריו. דהיינו, כל האבות הם יחידה אחת, והם נקראים פניו, ויוציאך בפניו. זה הכוונה מכוח האבות. האבות הם אלו שהם הביאו לעולם את מה שנקרא פניו. פניו. נעבור רגע, נעתיק את עצמנו רגע לפרשה נוספת שהיא בסופו של דבר היא תלמד אותנו גם על הפרשה הזאת. כתוב הפסוק כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. שאלה גדולה שמקשים כולם, גם חז"ל עצמם, זו שאלה שכתובה גם בחז"ל. לא כך צריך היה לומר. לא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אלא כי בששת ימים עשה השם את השמיים. אז אומר על זה המהר"ל, אילו היה כתוב כך, אז פירוש הדבר שהבריאה הייתה נגמרת בששת ימים, נגמרה הבריאה. אז לא היה שום טעם לקדושת שבת. לא היה, וזה גם לא שייך. אין שום טעם בקדושת שבת. הבריאה נגמרה, נגמר, ושופטים בשבת כי אין מה לעשות. כי כבר גמרנו. הכל נגמר. הכל נגמר. זאת אומרת, אם הכתוב היה אומר שהכל מרוכז בששת ימים האלו, כן, בתוך הששת ימים האלו נברא הכל, אז אין טעם. זה לא נקרא וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. אין שום סיבה לברך את השבת, משום שהשבת המלאכה נגמרה. גמרנו כבר. אחרי שגמרנו, אלא, האמת היא, המהר"ל חוזר על זה כמה פעמים, והוא את יסוד הדבר הזה הוא אומר גם בגור אריה על ויחל אלוקים ביום השביעי, וגם בתפארת וגם עוד מקומות. יסוד הדבר הוא שהגיע השבת, אז העובדה שבאה השבת הפסיקה את המלאכה. וכך באמת כתוב, הרי כתוב מפורש ככה במשנה, שישנם דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, ואי אפשר היה להמשיך כי השבת הגיע. אז הדברים האלה נעצרו באמצע. הם נעצרו. בריאה הפסיקה, שידים, לדוגמה, נבראו בערב שבת בין השמשות, כמו שכתוב. כי לא נגמרה הבריאה שלהם. אז הם ברואים, לא שלמים. ועוד כמה דברים. זאת אומרת כך, יסוד הדבר הוא, השבת הביאה לעולם מנוחה, וכשהשבת נמצאת, אז מוכרחים להפסיק לעבוד. זאת אומרת, העובדה ששבת באה, היא הייתה סיבה שיפסיקו את העבודה. זאת אומרת, גמר המעשה נהיה משום ששבת הגיע. אילו לא הייתה מגיעה השבת, אז הבריאה הייתה ממשיכה הלאה. ככה הוא מיישב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. פירוש, ששת ימים, דהיינו, כולם, כל ששת הימים, כל ששת הימים, כולם, עשה השם את השמיים ואת הארץ. וינח ביום השביעי, זה נקרא וינח ביום השביעי. יום השביעי הייתה סיבת המנוחה. לא מפני שנגמר משהו. אילו היה נגמר משהו בשישה ימים, אז השביעי לא היה משמעות, לא הייתה לו שום משמעות. נמצא אם כן שההבנה שהשבת הפסיקה את כל המלאכות כולם, לא מפני שהמלאכות נגמרו, מה היה העולם חסר מנוחה, באה השבת, באה המנוחה, השבת הביאה את המנוחה. פירוש, הבריאה הייתה יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, אבל אחרי שנברא בעולם, אחרי שהשבת נבראה בעולם, אז השבת הייתה זאת שהיא עצמה הייתה הגמר מלאכה של העולם. באה השבת, באה המנוחה. השבת עצמה הייתה הגמר מלאכה של העולם. כך נגמר. זאת אומרת, זה לא שזה כבר נגמר, ומכיוון שזה נגמר, אז לכן השבת מקודשת. זה לא שייך. קדושת שבת הייתה, היא הייתה הגמר של כל המלאכות כולה. דהיינו, כשנבראה השבת, אז ממילא פסקו המלאכות. אז נבראה המנוחה מכל המלאכות. השבת הייתה סיבת המנוחה. ולא להפך. אנחנו לומדים מכאן חידוש. זה יסוד גדול. להבין. מכאן המקור למה שכתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה. שתהה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. פירוש, זה לא, השבת, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, השבת היא לא איסור לעשות מלאכה. השבת היא מציאות כזאת שאין טעם למלאכה, אין צורך במלאכה. המלאכה כבר נגמרה. דהיינו, ההערה של השבת, מציאותה של השבת מביאה שאין כבר צורך במלאכה, המלאכה כבר קלטה, היא כבר נגמרה. הגענו כבר למנוחה מהמלאכה הזאת. תהי בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. אלו הם הפנים של שבת. אנחנו לומדים מזה שבזמן יש זמן שבו כביכול בורא העולם ברא את המנוחה. מנוחה. השבת היא כידוע מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. כיוון שאנחנו יודעים שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אז אדם מגיע לעולם הבא תמיד באמצע. הוא תמיד מגיע באמצע. אבל העולם הבא זה מקום מנוחה. שם זה מקום מנוחה. זהו. כאן, במקום הזה, במצב הזה, במציאות הזאת, אז כל המלאכות נגמרו. אין מקום להמשיך. הכל נגמר. הכל נגמר עד כאן. השבת היא מעין עולם הבא. דהיינו, השבת היא מעין תכלית. העולם צריך להגיע לתכליתו. וכמו שאנחנו אומרים בתפילת שבת, אתה קידשת את יום השביעי, תכלית מעשי שמיים וארץ. תכלית מעשי שמיים וארץ. התכלית היא תמיד סוף המעשה. זאת אומרת, לכאן התכוונו להגיע. כאן נמצאת, כן, כאן נמצאת המנוחה מכל המעשים כולם. כל המעשים נגמרים במציאות הזאת שנקראת מנוחה. זאת מציאות התכלית בעולם. ברגע שמאירה התכלית, ברגע שהתכלית מתגלה, כן, באה השבת, באה מנוחה. הפירוש מנוחה זה מה ש... זהו המצב שאחרי המלאכה, אחרי שהמלאכה נגמרה. אז כשמנוחה באה, אז גם באמצע המלאכה, כשמגיעה המנוחה, אז המלאכה נגמרה. כשמתגלה המציאות הזאת שנקראת מנוחה, אז היא... היא גומרת את כל המלאכות. זהו העומק של תהה בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. הכל, כל מה שצריך להיעשות כבר נעשה. כל מה שצריך להיעשות. זהו. הכל כבר עשוי. זהו העומק המיוחד שיש בשבת. הגילוי של מעין עולם הבא, מעין אותו מצב שנקרא מנוחה. בזמן שאותו מצב מאיר, מתגלה, אז כבר אין מקום יותר למלאכות. אז אנחנו כבר נמצאים בסוף של המלאכות. אנחנו כבר נמצאים אחריהם. גם כשהשארנו את הכל באמצע, אז אנחנו נמצאים אחריהם. זאת המציאות של שבת. בסוף מעשה בראשית כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז מעולם היה קשה לי, מאז ומתמיד אני מעולם לא הבנתי איך אפשר לומר טוב מאוד אחרי שהבריאה התקלקלה. זה כבר היה אחרי החטא. האדם הראשון חטא ביום שישי. האדם הראשון חטא ביום שהוא נברא. והאמירה הזאת של וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד נאמרה אחרי הכל. דהיינו אחרי החטא ואחרי הגירוש ואחרי הכל. מה טוב מאוד? איפה טוב מאוד? איפה טוב מאוד? זהו טוב מאוד? עד עכשיו, כשעוד לא היה חטא, אז וירא אלוקים כי טוב. ועכשיו, כשכבר היה חטא, והכל השתבש, הכל השתבש, הכל השתנה. שום דבר כבר לא כפי הכוונה הראשונה. עכשיו, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. עכשיו, כעת, זה טוב מאוד. לא טוב בלבד, אלא טוב מאוד. אבל כמו שהבנו את האמירה הזאת אמר כביכול בורא העולם וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה כבר נאמר אחרי שנגמרו כל המלאכות, דהיינו אחרי בין השמשות. זה כבר נאמר בשבת. וכאן צריך להבין הבריאה נמצאת בשני מצבים. הבריאה כולה נמצאת בשני מצבים, המצב של ימות החול והמצב של שבת, המצב של שיט אלפי שנים והמצב של האלף השביעי, המצב של היום לעשותם והמצב של מחר לקבל שכר. אלו שני המצבים. שני המצבים. היום לעשותם. היום לעשותם. אלו ימות החול. אלו ימי המעשה. המעשה כולו מתכוון להביא אותנו אל התכלית. אבל בשבת אין מעשה. בשבת מאירה התכלית. תכלית מעשה שמיים וארץ. לכן השבת היא מעין עולם הבא. זאת אומרת, אנחנו חיים פה, אבל אנחנו חיים פה את המצב של התכלית. של הסוף. הסוף של חיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה, אנחנו, כמה משפטים, דברים פשוטים. דברים פשוטים, דברים ידועים. אבל נאמר את זה בכמה משפטים. דברים ידועים, ברורים ופשוטים. המכוון של בורא העולם בבריאת כל העולם הייתה כדי להגיע לאותה תכלית. השורות הראשונות בספר מסילת ישרים אז הוא מביא את מה שמלמדים אותנו רבותינו, מה שמלמדים אותנו, מה שהתורה מלמדת אותנו, שהאדם נברא להתענג. בריאתו של אדם הייתה כדי להתענג, כדי להתענג על השם. בורא העולם ברא את האדם כדי להיטיב איתו, ולהיטיב איתו טובה שאין לנו שום מושג, אנחנו לא יודעים. עין לא ראתה אלוקים זולתך. העולם הבא, כמו שכתוב בגמרא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. יעשה לי מחכה לו. זה דבר שהדעת לא תופסת, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה היום. אנחנו נמצאים היום במצב של... אנחנו כיום כאן, בקטנותנו, באפסותנו, לא מסוגלים אפילו לדעת מה מחכה לנו. לא מסוגלים אפילו לדמות. אין לנו שום השגה. אבל כדי שאותו תענוג, אותו מכוון, אותה הטבה, תתקיים בשלימות, אז אנחנו חייבים לעבור דרך העולם המעשה, דרך אותם ימי החול, ימי המעשה. אבל הכוונה העיקרית היא לא אליהם. הכוונה העיקרית היא, כן, להפיק מהם את אותה תכלית. זה המכוון. הימים האלה הם ימים שכל בריאתם היא אך ורק כדי להביא אותנו אל אותה שבת. שלעצמם הם לא המכוון. חסד גדול עשה איתנו בורא העולם בזה שהוא נתן לנו מה היה העולם חסר מנוחה. זאת אומרת, כן, המעין של העולם הבא לא היה פה בעולם הזה. העולם הזה היה רק העולם הזה. הוא היה כפי תפקידו להיות המצב של היום לעשותה. אבל מתנה טובה, כמו שכתוב בגמרא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעה. המתנה הטובה הזאת, זאת המתנה, מתנה. זה לא שכר. השבת בעצמה, כשהיא ניתנה, היא ניתנה כמתנה, לא כשכר. המתנה היא, בעולם הזה, אנחנו נמצאים בתוך מציאות, שהיא מעין עולם השכר. בזמן שנמצאת בעולם הערה מהעתיד שהוא זמן המנוחה באמת, אז באמת הכל טוב מאוד. כי הכל הגיע לסוף הדרך, הכל כבר נעשה. כל מה שצריך להיעשות כדי להגיע לשם, כבר נעשה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, משום שמכאן, מהמקום שכל מלאכתך כאילו היא עשויה, דהיינו כל הדרך כדי להגיע אל התכלית כבר נמצאת, היא כבר נעשתה. בזמן שהתכלית עצמה מאירה, בזמן שהיא נמצאת איתנו, אותה תכלית שנמצאת איתנו עושה, הופכת את הכל, הכל לטוב מאוד. הרי בסופו של דבר, כל הדברים האלה הם קיימים, כל הדברים האלה קיימים רק בדרך. אבל בסוף הדרך, אז הרי זה באמת טוב מאוד. בסוף הדרך הרי באמת, כן, אז מתגלה הרצון האמיתי, המכוון האמיתי. שכל בריאתו של האדם זה רק כדי להתענג על השם, וכדי שיהיה, כן, כדי שהוא יקבל את כל השפע, את כל הטוב שכביכול בורא העולם רוצה להעניק לו. זמן הדרך שאנחנו הולכים כדי להגיע, הדרך הזאת כלפי המצב שאנחנו נמצא אחרי שנגיע, אז כל הדרך הזאת, כמה זמן שזה לא יהיה, כלפי נצח נצחים זה כמו שנייה אחת. אפילו זה, כמובן, אפילו זה לא. כלפי נצח נצחים. אז כמה זמן שלא נמנה, אז הזמן הזה הולך וקלה, הולך ואוזל, הוא נגמר, אבל נצח לא נגמר. לעד הוא לנצח נצחים. טוב מאוד, טוב מאוד. חז"ל דורשים על טוב מאוד, כאילו היה כתוב טוב מות. טוב זה החיים, טוב מאוד זה המוות. המשמעות, פירוש המילים, כן. פירוש המילים, טוב מאוד זה המוות. זה הכוונה. המוות הוא תחילת כניסה למציאות יותר גבוהה. המוות הוא ההיריון, העיבור של המציאות שאחרי תחיית המתים. אז החיים שאנחנו חיים פה הם טוב. טוב היה אלוקים כי טוב. אבל אחרי החטא שנתחדש המוות, אז כאן נתחדש המאוד, מאוד. זאת לגמרי מציאות אחרת. דוגמה, אם רוצים, דוגמה, ביצת תרנגולת, היא טוב. דבר טוב, אפשר לעשות כל מיני מעדנים מביצת תרנגולת. אבל כשביצת תרנגולת, כשדוגרים עליה, כן, ויוצאת ממנה תרנגולת חדשה, ואותה תרנגולת ממשיכה להטיל ביצים, אז הביצה הזאת הופכת מטוב לטוב מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, מאוד. אותה תוספת חיים, אותה מציאות שהיא המציאות האמיתית, המציאות הנצחית, המציאות שאליה אנחנו נגיע בוודאות, כל אחד מגיע אליה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וגם אלו שכתוב במשנה שאין להם חלק לעולם הבא, אז גם עליהם כתוב בגמרא, דורשי רשומות אומרים, כולם באים לעולם הבא. בסוף כולם יגיעו. דרך ארוכה, דרך ארוכה מאוד, דרך ארוכה מאוד מאוד. אבל כל זה כלפי אותו נצח נצחים. כלפי אותו נצח נצחים. אז כל זה זה כמו שנייה אחת. זה עבר, זה אינן, זה חלף. לקח המון זמן, אבל זה חלף. אם מבינים נכון, אז יכולים להבין את פירוש פשר דברי הגמרא, גמרא תמוהה מאוד. בגמרא בשבת יש פסוק בישעיהו, אמר רבי חייא בר אבא, גמרא בשבת בדף קוף י' ח' עמוד ב', כתוב בגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. יש גרסה כאנוש. אפילו עובד עבודה זרה כאנוש או כדור אנוש, מוחלים לו, שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. אז הגמרא דורשת, אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו. אל תקרי מחללו אלא מחול לו. מעולם לא נשמע דבר כזה. יום כיפור ידוע כיום כפרה, סליחה. השבת לא, מעולם לא שמענו שהשבת מחפרת. מעולם לא שמענו. רק דבר אחד. עובד עבודה זרה כדור אנוש, מחול לו. עובד עבודה זרה כדור אנוש, מחול לו. השבת לא מחפרת על עבירות. יום כיפור מחפר על עבירות. שבת לא מחפרת על עבירות. פירוש הדבר, פירוש, להבין באמת. מה זאת אומרת? איזה מין מחילה זאת? במה השבת מוחלת? במה היא מחפרת? במה נהיה מחול לו כשהוא עובד עבודה זרה כדור אנוש? אם הוא משמר שבת כהלכתו. פירוש, מי שמשמר שבת כהלכתו, אז הוא, כשהוא מחפש כביכול את בורא העולם, אז הוא מגיע עד הסוף. הוא מגיע עד התכלית. עובד עבודה זרה כדור אנוש, זה כמו שכתוב ברמב״ם. עובד עבודה זרה כדור אנוש זה מי שמחפש את בורא העולם ונעצר בכוכבים. מגיע עד הכוכבים ושם הוא יושב. שם הוא נעצר. כשהשבת מאירה, אז מי שמחפש כביכול את בורא העולם יגיע עד אליו. אפילו עובד, זה משונה. דבר אחד, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו. השבת מוחלת על עבירות. איזה עבירות? עבודה זרה כדור אנוש. אשרי אנוש יעשה זאת. ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, שומר שבת מחול לו. מה זה? מה זה?
זה לא מוזכר בשום מקום שהשבת מכפרת. בשום מקום לא מוזכר. אין רמז על זה, לא בתורה שבכתב. פשטות, גם לא בתורה שבעל פה, חוץ מהגמרא הזאת. השבת לא מכפרת. מחול לו, משום שכל מי שעובד עבודה זרה כדור אנוש, אז בשבת הוא יגיע. אם הוא משמר את השבת כהלכתו, אז הוא יגיע לתכלית. אז הוא יפסיק להיות עובד עבודה זרה. הוא באמת יפסיק. משום שזה עניינה של השבת. השבת מביאה אותו, כן, אל סוף המעשה. היא מביאה אותו אל התכלית באמת. זה מובן מאליו. כשכתוב שבורא העולם אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אז כאן פירוש הדברים, שכביכול בורא העולם הראה לו את התכלית. אמר לו, תתחיל ללכת ואני אראה לך לאן אתה תגיע. אל הארץ אשר אראך. יש בכמה ספרים, כמה ספרים בספרי רבותינו. ידוע שהאותיות כמנפץ, זאת אומרת האותיות הסופיות, בדרך כלל אז מחשבים אותם כמו, זאת אומרת, כפי המניין כמו שהם. אבל יש פעמים שמחשבים אותם במניין יותר גדול. האותיות כי מנפץ באות אחרי תף. ולפי הסדר, כף היא 500, מם זה 600, נון זה 700, נון סופית, זאת אומרת, האותיות הסופיות. וצדי זה 900. כך שהאות חף סופית היא 500. אז במילה אראך, זה כתוב בכמה ספרים, ספרי רבותינו. המילה אראך, לפי החשבון הזה, אז היא בגימטריה ריש ועוד חף, סופית, ועוד שני אלפים. אז היא בגימטריה 702. מניין שבת. שבת, 702. אראך. וזה כתוב בכמה ספרים, הרמז הזה כתוב בכמה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אל הארץ אשר אראך. הכוונה היא, וזה גם הפירוש הפשוט של המילים, הארץ אשר אראך זה לאן תגיע בעתיד? אני אראה לך משהו פה מהתכלית שאליה אתה תגיע. לך לך, אתה תצא מפה ותלך. אז אני אראה לך לאן אתה תגיע, אל הארץ אשר אראך. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להבין, להשיג, כן. מי הוא זה הרצוי כביכול לבורא העולם? אמרנו, לרצון אין סיבות. רצון, לא שואלים למה. אבל בכל זאת, הרצון רוצה את זה ולא את זה. איפה הרצון נמצא? על מה הרצון חל? אז, עומק הדברים, יסוד הדברים הוא, אם נצרף את כל מה שדיברנו, כביכול עיקר רצונו של בורא העולם בבריאת העולם, עיקר רצונו זה להגיע לאותה תכלית. זה עיקר רצונו. רצי במנוחתנו. רצי במנוחתנו. שמנוחתנו תהיה מנוחה כרצונך. אתה הרי בזה רוצה. הנחילנו באהבה וברצון שבת קודשך. זה הרי רצונך שלך. רצונו של בורא העולם זה עיקר הרצון. להיטיב, להשפיע את הטוב באופן השלם ביותר. מי שמכוון את עצמו לגמרי לאותה תכלית, הוא מכוון אל אותה תכלית באמת, הוא זה שאותו רוצים. משום שהרי זה הרצון. זה הרצון, זה הרצון עצמו. מי שמכוון את עצמו לאותה תכלית, הוא האדם הרצוי. בו כביכול, בו כביכול, רוצה בורא העולם. זאת אומרת, אליו הרי מכוון הרצון. הוא הרי לזה הולך. לזה הוא שואף, לזה הוא רוצה להגיע, והוא לא נעצר בדרך. אז הוא זה שאותו רוצים. לך לך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אל הארץ אשר אראך. כשכתוב לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, חצי דרך הוא כבר עשה. הרי תרח כבר לקח אותו. והם יצאו ללכת ארץ כנען, אבל הם הגיעו לחרן. חרן לא היה ארצו ולא מולדתו ולא בית אביו. מאור כסדים הם יצאו. הם יצאו מאור כסדים ללכת ארץ כנען, אבל אברהם אבינו צריך היה גם את הדרך שתרח עשה, היה צריך ללכת אותה עוד פעם. זאת אומרת, כל מי שרוצה להגיע, אז להגיע מגיעים מנקודת המוצא. צריך היה ללכת עוד פעם כדי שכל ההליכה כולה, כולה, מתחילתה, תהיה כולה מכוונת אל אותה תכלית. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בנף של אברהם אבינו שנאמר לו, כך נאמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. ואנחנו בנף של אברהם אבינו, וכך אנחנו הולכים כל חיינו. אנחנו בכל חיינו הולכים אל הארץ אשר אראך. זה ההבדל בינינו ובין כל יתר צאצאי תרח. אנחנו מכוונים את עצמנו, כן? כל משך הזמן. תמיד, תמיד, תמיד. אנחנו הולכים אל הארץ אשר אראך. לשם אנחנו מכוונים. לשם אנחנו מכוונים, לשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו רוצים להגיע. הדבר ידוע, הדבר הזה נמצא בדמנו, זה נמצא בעומק הנשמה שלה. הרוב המכריע של כל המהפכות בעולם, שהם כולם רצו להגיע לאיזו מין ארץ אשר אראך מזויפת, נעשו על ידי יהודים. אנחנו הגורם בעולם שתמיד מבקש ללכת הלאה, ללכת אל הארץ אשר אראך. כך זה היה. הגורם המציס בעולם, הגורם שלא נותן לשקוט, לשבת, לנוח פה. ידוע, כן, זה דבר ידוע. כל האנטישמיות בנויה על זה, וכל האנטישמיות, כולם דיברו על היהודי הנודד. אנחנו שכחנו את עצמנו. אנחנו יצאנו מעצמנו ואנחנו כבר לא אנחנו, כבר די מזמן. אנחנו לא אנחנו. אבל במקור, והדבר הזה עדיין קיים. העולם כולו, כל העולם כולו, מחפש פה את הארץ אשר אראך. הארץ אשר אראך נמצאת פה. כאילו, הארץ המובטחת נמצאת בתוך האזור שלנו. כאן היא נמצאת. ככה זה לכל באי עולם. ואנחנו היחידים שיודעים שהיא לא פה. היא לא פה. היא לא פה. אני כבר סיפרתי פה פעם את מה ששמעתי מהאדם. שהיה בגלות סין בזמן מלחמת העולם השנייה. האדם הזה כבר לא חי איתנו היום. אבל הוא הלך שם באותו מקום שהוא ובני הישיבה היו, שנחאי. ואותו רשע, אותו רשע הזה התכוון להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן. אז הוא היה, כשהוא היה משמיע את דבריו בכלי התקשורת, ברדיו, אז הוא היה צובח כמו חיירה. ואותו אדם ידע את השפה, והוא הולך ברחוב ושומע את אותו רשע צועק מתוך איזה רדיו של מישהו בדרך. והוא שומע, הוא שמע את זה, הוא הזדעזע עד עמקי נשמתו. הוא שומע שהוא צובח ואומר, בואו ונסלק מהעולם את העם שלא נותן לנו לחיות במנוחה. אז הוא נבהל מאוד, מה הוא אומר? מה זה? הוא לא שמע את זה אף פעם. זה היה בשבילו דבר חדש. אז הוא רץ אל המשגיח, מיד. רץ אל המשגיח, על רבי יחזקאל לוינשטיין. ואמר לו, שמעתי עכשיו מהרשע, מפיו של הרשע. שמעתי דברים כאלה וכאלה. מה זה? אז הוא ככה ענה לו, הפעם הוא אמר את האמת. יש משהו בכלל ישראל. יש משהו בכלל ישראל. שלא נותן, בעצם אנחנו לא נותנים לחיות. אנחנו בעצם לא נותנים לחיות. כל מי שרוצה להתרווח פה, לחיות פה, חיים שקטים, חיים נוחים, חיים. לחיות פה, חיים, עם אשליה של מעין עולם הבא. מה יהיה מחר? מי? לא חשוב. מחר, נראה מחר. אבל כל מי שרוצה לחיות באשליה הזו, אז כלל ישראל לא נותן. כלל ישראל נמצא בעולם, והוא עדיין בתוך הלך לך אל הארץ אשר הרקע. זה לא פה, אנחנו הולכים לשם. אנחנו הולכים לשם. אנחנו לא, זה לא המקום. לא פה. כך שבעומק הדברים, אז אנחנו בעצם ממאיסים עליהם את החיים. כאן נמצא כביכול אותו רצון שכביכול בורא העולם אוהב אותנו ורוצה בנו. הוא אוהב אותנו ורוצה בנו משום שאנחנו מכוונים לרצונו. כמה שנהיה מכוונים יותר לרצונו, בגלוי, ככה נהיה רצויים יותר. כביכול. בורא העולם רוצה בנו. רוצה בנו זה משום שאנחנו מכוונים לרצונו האמיתי. אנחנו מכוונים לקראת, רק לקראת זה אנחנו הולכים. אנחנו בני אברהם. אנחנו ממשיכים את הלך לך אל הארץ אשר הרקע. זאת הסיבה שכביכול בורא העולם רוצה בנו, אוהב אותנו ורוצה בנו. שאנחנו פונים הצידה מהנקודה הזאת, חלילה אנחנו פשוט מסכנים את חיינו. כביכול בורא העולם בחר בנו, רוצה בנו, והרצון הזה לא מביט אל מעשינו. הרצון הזה אין בו הבדל, מה שלא נעשה אנחנו רצויים, משום שאנחנו מכוונים לאותה תכלית, והתכלית תגיע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הזה. אנחנו מכוונים באמת לאותה תכלית שהיא היא רצונו יתברך. אבל שאנחנו לא מכוונים לאותה תכלית, אז בודקים אותנו, אנחנו כן ראויים או לא ראויים. הדבר היחידי שיכול להציל אותנו זה העובדה, אם אנחנו נשים את עצמנו באהבת אותנו ורצית בנו, שם לא מתבוננים למעשים. הרצון רוצה בנו, מה שלא נעשה. אם אנחנו רק מכוונים לאותה תכלית, הדבר הזה מרומז ביאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כאן התורה מגלה לנו שהבחירה שבורא העולם בחר באברהם היא בחירה בלי שום תנאי, בלי שום סיבה, בלי שום טעם, בלי שום למה. רצון נקי. אם אנחנו רוצים להיות רצויים, אנחנו צריכים להיצמד לאותו לך לך אל הארץ אשר אראך. בדבר הזה אנחנו רצויים בכל מצב. כמובן, ודאי, ייקחו מאיתנו חשבון על כל מעשה ומעשה שעשינו. לא יוותרו לנו על שום דבר. אבל את הרצון, את הבחירה, את כי בכך חשק השם אלוקיך, את הדבר הזה לא איבד, את הדבר הזה אנחנו לא מאבדים אף פעם. אבל מכיוון שהתורה גילתה את הדבר הזה באמירה הזאת, ויאמר אלוקים אל אברהם, יאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כאן התורה גילתה את הבחירה בלי שום טעם, בלי שום סיבה, בלי שום למה. אז אם אנחנו רוצים שיתקיים בנו כביכול אותו רצון, אותו אהבת אותנו ורצית בנו, פה זה נמצא. כבר אמרו חכמים, וזה נסיים. כבר אמרו חכמים, יכול להיות, יכול יהוא, כמו שכתוב בגמרא, רש"י מביא את זה, יכול להיו חותמים בכולם. תלמוד לומר, והיה ברכה, בכך חותמים ולא בכולם. אז כבר אמרו חכמים, וגם זה נאמר מכמה. אברהם אבינו הוא תחילת הדרך של כלל ישראל. כאן התחיל כלל ישראל. Okay. אלו הם הצעדים הראשונים שלנו בעולם. לך לך מארצך. אלו הצעדים הראשונים, ואלו יהיו הצעדים האחרונים. בך חותמים, ולא בכולם. החתימה, דהיינו סוף הדרך, תהיה כשיחזרו לאותו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, שתתגלה במהרה בימינו.